וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת אורזן ישראלי, והיום יש לנו פרק מיוחד ליום האישה. והזמנתי לכאן את בת-אל בר גיורא, מגשרת בחירה, בחברת נישרי מגשרים. היי בת-אל.
שלום איילת.
מה שלומך?
שלומי טוב, מה שלומך?
אני מצוין, כשחשבתי על פרק ליום האישה, זאת הראשונה שעלתה לי ככה במחשבה, ואמרתי מי אם לא את, כדי לדבר יחד על נשים וגירושים, בשני הכובעים שלך שאת תכף תספרי עליהם, אז בואי תספרי עליך, מי את?
אז שנייה לפני שאני אספר מי אני, אז אני רוצה להחמיא לך, כי אני חושבת שאת עושה עשייה שהיא כל כך מיוחדת וכל כך מבורכת, ואני יודעת מהמון זוגות שלי שהם, את מאוד עוזרת להם, הפודקאסט שלך מאוד מאוד עוזר להם להגיע להחלטות שהן כל כך חשובות בחיים שלהם.
איזה כיף
אז,
לשמוע.
אז תודה שאת עוזרת לי בעבודה שלי.
תודה, תודה, תודה רבה.
אז מה שאלת? באתי את זה.
קודם כל ספרי עלייך, כי באמת את מגיעה לכאן בשני כובעים, בכובע המגשרת, שמגשרת לגירושים, ובכובע האישה שעברה גירושים.
נכון, אני גרושה היום 8 שנים, אני חושבת 8, כן. אני בוגרת גירושים של שותפות חדשה. אני בוגרת גירושים טובים, ואני יודעת מה בעצם עובר עליהם. מה בעצם עובר על כל אישה על רוב הנשים, בוא נגיד על כל אישה, רוב הנשים שעוברות את התהליך הזה המיוחד של גירושים, שזה תהליך שהוא מצד אחד מאוד עצוב ומאוד קשה, אבל מצד שני יש בו עוצמות מטורפות. יש בתהליך הזה מקום, רגע שמאפשר לך לבחור מחדש, לעשות ריסט לחיים שלך, ובנקודת זמן שאנחנו בוגרות, ועם הבנה, לא הילדות האלה שהיינו וחלמנו על הנסיך
ואימהות לילדים כבר.
ואימהות לילדים כמובן. וזו הזדמנות של רגע לעשות סטופ, ולבחור לי במדויק את מה אני רוצה. אז אני מסתכלת על גירושים כעל מתנה. אני יודעת שזה יכול להישמע מאוד, אמרה שהיא קצת קשה.
כי גירושים נחשבים בעצם המשבר מספר 2 אחרי מוות.
נכון.
אם אנחנו מסתכלים על הספרות ועל המחקר.
נכון.
ומדברים על תהליך אבל, ופתאום את באה ואומרת, יש פה הזדמנות.
נכון. אחרי שאנחנו עוברים את תהליך האבל, כי אין מה לעשות. גם בגירושים שלי, אני לא שקר, הייתי על הקרשים. אבל לאט לאט, החזקתי בראש דברים כל כך חשובים שנדבר עליהם אחר כך. והם עזרו לי באמת לבנות את בת-אל החדשה, ולהיות אימא עוצמתית, ובת זוג חדשה לגבר שלי החדש, ושותפה אמיתית לגרוש שלי. עברנו כל כך הרבה דברים, וראיתי באמת איך אפשר לעשות את זה בטוב, איך אפשר להסתדר עם הבן אדם הזה, ואיך אני יכולה להרוויח.
אז באמת אני, זאת הייתה המטרה שלי בפרק הזה, באמת לדבר לאותה נשים שנמצאות היום, אולי עוד לפני ההחלטה הסופית, אולי בהתלבטות, ואולי בתקופה הכי קשה בעצם של משבר הפרידה, ממש בהתחלה. ואני שומעת את זה הרבה מנשים שמגיעות אליי, אני לא רואה את עצמי בזוגיות. אני כל כולי בשביל הילדים. לא הייתי להיות זוגיות. זאת אומרת, לפעמים אמירות מאוד מאוד קשות, אני לא אסתדר. איך אני אסתדר? כי לפעמים נשים שומעות משפטים כמו, מי ייקח אותך עם 3 ילדים?
מכירה
את המשפט הזה?
משפט קשה.
ובא לי שנדבר לנשים האלה, ונראה להם את מה שאנחנו רואות, לא רק מה שחווינו רק באופן אישי, אלא מה שאנחנו רואות.
אז ממה שאני רואה בגישורים, את באמת צודקת, אני פוגשת נשים בנקודה הראשונה שלהם, שהן חלקן בהלם, כי לא כולנו מתכננות את הגירושים שלנו, לפעמים הם מודיעים לנו על הצעד הזה. אז יש את ההלם הראשוני, אבל הרבה פעמים, תוך כדי התהליך, האסימון נופל. בהתחלה באמת המשפטים האלה, זה משפטים מאוד מאוד מגבילים שאני שומעת, ואני מחייכת אליהם, אני מחייכת אליהם חיוך חמל ואוהב, כי אני יודעת שלאט לאט זה יעבור. לוקח זמן.
אין לא רואות את זה.
כן, היום, אני פוגשת אותם הרבה פעמים, חצי שנה אחרי, או שנה אחרי, אני מקבלת מהם הודעות של הכל טוב, צדקת. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים בתוך כדי התהליך, שהם אומרות לי, איך אני אהיה מישהו אחר, מי ירצה אותי? ואני אומרת להם, תראה, רואה נשים כל כך יפות בתוך התהליך, באמת, נשים שפשוט לא מעריכות את עצמם, כי הם היו אחרי זוגיות מאוד מתישה, והם היו בתוך השגרה השוחקת הזאת של החיים.
או שאמרו להם כמה שהם לא.
נכון, כן.
הן לא רואות את זה, מה מתחילות
נכון.
להאמין לזה כבר.
ואז כשאני אומרת להם שיום יבוא, ושיאמינו לי, שהם יתאהבו, יבוא הגבר החדש הזה, אם יזמנו לעצמם את המציאות החדשה הזאת, ויהיו להם פרפרים בבטן כמו בגיל 16, אני ואת יודעות שאת מתאהבת, את מתאהבת בכל העוצמה.
נכון, אבל בשלב הזה נורא נורא קשה לראות את זה, ואני נורא נהנית שהם מגיעים אליי אחרי חצי שנה, שנה, שנה וחצי, איך מספרים לילדים שיש זוגיות חדשה, ואז אני כזה מחייכת, כי לפני שנה הם היו במקום שהם לא האמינו שזה יכול לקרות. זה סגירת מעגל כזאת.
אני פוגשת אותם בתהליך, שאני מדברת איתם על הבן זוג החדש, ושני בני הזוג מסתכלים עליי בהלם, ואני אומרת להם, כן, גם אתם תהיו בטינדר.
בדיוק.
תחליקו ימינה ושמאלה, ויהיה לכם מאץ', זה יקרה. אבל בשביל שזה יקרה, אתם תצטרכו, א', להחלים, ובעיקרון של ההחלמה זה אומר לעטוף את עצמכם בסביבה תומכת וחמה, לעבור טיפול. אני חושבת שמה שלי עזר מאוד, ואני רואה שמאוד עוזר לזוגות שאני מגשרת אותם, זה שהם הולכים לטיפול.
כן.
הם הולכים רגע למישהו שיושב ומקשיב להם, ומזכיר להם שיש להם הרבה הרבה סיפורים בראש, שלאו דווקא הסיפורים שהם מספרים להם לעצמם הם באמת אמיתיים. אנחנו נוטים לספר לפעמים סיפור שהוא קצת מקולקל, לא יודעת מה
נשאר. לא צריך לקרוא לזה מקולקל, אבל סיפרו, אמרו לנו כל כך הרבה שנים משהו מסוים, ואנחנו מתחילות להאמין לו.
כן, או שזה משהו שאנחנו סוחבות איתנו מהילדות.
עוד לפני.
כאילו מחוויות גרועות שהיו לנו, אבל יש לנו כוח לברוע מציאות חדשה. וזה משהו שנורא נורא נורא חשוב שנזכור. ועוד משהו שבאמת עוזר, זה בתוך התהליך הזה של, אני באה מהגישור, אז אני רואה באמת את התהליך שקורה ביניהם. כשאתה מייצר תהליך, כשאת מייצרת תהליך אמיתי עם השותף לגידול הילדים, כשאת מתנתקת בצורה בריאה מהזוגיות, ומאמצת את כל העקרונות של השותפות הזאת, של לתת לבן אדם, לאבא, קודם כל לסמוך עליו.
קשה לפעמים, מאוד.
זה לא קל, כי אני הרבה פעמים שומעת נשים אומרות, עד עכשיו הוא לא היה, הוא לא גידל, הוא כל הזמן היה בעבודה, אני עשיתי הכל, איך אני אתן לו?
פתאום הוא רוצה.
כן, ופתאום הוא נזכר. עכשיו זה נורא קשה.
מה את אומרת להם?
אני אומרת להם שהרבה פעמים ילדים מרוויחים, זה נורא מוזר להגיד את זה, אבל ילדים מרוויחים מהגירושים של ההורים שלהם.
ילדים אומרים את זה אגב, במחקרים ילדים אומרים, הרווחתי את אבא.
כן.
ממש. שמעתי את זה כבר לא מעט, קראתי את זה לא מעט.
אני רואה את זה מאנשים סביבי גם, באמת שאלמלא היה ניתוק כלשהו מהם, זה לא באמת ניתוק, אבל זה ניתוק פיזי,
נכון.
ולקיחת אחריות של האבא, הקשר שלו עם ילד זה או אחר, הוא לא היה מתקיים, כי הם כמעט פספסו אחד השני בכל החיים, כי היא הייתה מאוד עם האמא, ואבא מאוד היה בעבודה, ונתן את התפקיד הטבעי הזה לאמא, ופתאום הוא צריך להתמודד.
אבל איזה קשה זה לשחרר את היית 100% עכשיו אמא טוטלית, ועכשיו את צריכה לשחרר, לפעמים 50% לפעמים.
את עדיין יכולה להיות אמא טוטלית. אני לא חושבת שאת באמת משחררת את האימהות שלך.
וזה חשוב להגיד כאן, כי הנוכחות בחיים שלהם, לדעת מה קורה גם כשהם לא כאן.
נכון.
זה חלק מלהיות אמא, אני לא צריכה להיות 24-7 בבית.
יש טלפונים. אנחנו יכולים להיות בקשר טלפוני עם הילד. אם אנחנו מצליחים לייצר את השותפות האמיתית עם האבא, אין שום סיבה שלא נוכל רגע לכתוב מה העניינים, מה קורה, ספר לי, שלח לי תמונה. אני זוכרת שמה שהחזיק אותי בהתחלה זה היה תמונות.
נכון, זה מה זה, מה זה חשוב?
תמונה שראיתי שהילד שלי או הילדה שלי עפים ונהנים.
כמו בגן, שאנחנו מקבלות
נכון.
תמונה מהגננת, ואנחנו רואים שהוא שמח, אז אנחנו נרגעות.
וזה מאוד מאוד עוזר. המקום הזה, הילדים מרוויחים בקיצור, זאת ברגע שאנחנו מבינות שאנחנו לא נעלמות, כי את לא נשפטת על פי הזמן שלך עם הילדים, את נשפטת על פי הנוכחות המשפיעה שלך.
אבל הילדים ממלאים לנו לפעמים 100% מהזמן, ואז פתאום מתרוקן 50%, זה הקטע המפחיד. אני זוכרת הסוף שבוע הראשון שלנו, שהם ישנו אצל רני, וישבתי בבית, לא קבעתי כלום, כי הייתי בטוחה שתוך 10 דקות הם מתקשרים, כי משהו, הם צריכים אותי. והיה שקט, שישי. ושבת, ואני שואלת את עצמי מה קורה, ואז אני מסמסת לו לשמוע מה קורה, ואני מקבלת תמונת הילדים מאושרים. עכשיו, התחושה הזאת שלא צריכים אותך,
כן.
זה הקושי. זה ההבנה הזאת שהם יכולים גם בלעדייך, שטוב להם.
קודם כל טוב להם, השאיפה שלנו כהורה, זה שיהיה להם טוב בלעדינו. בוא נתחיל בזה.
וקשה לנו להודות בזה, אבל...
אנחנו לפעמים מתבלבלות, אנחנו חושבות שאנחנו כל העולם, אנחנו לא. ואז יש אני גם זוכרת את הלילה הראשון, את הסוף שבוע הראשון, רק שאני לא הלכתי על השיטה שלך, אני כן קבעתי מה לעשות. ואני כן סיפרתי לסביבה שלי, שכואב לי ושקשה לי. למזלי, לי היה את העוגן שלי, יש לי אבא, שהוא מאוד מאוד נוכח בחיים שלי, ואבא שלי היה מתקשר אליי, בכל התקופה הראשונה של הגירושים, היה מתקשר אליי בבוקר, ואמר לי, בטל, את מה זה תותחית? איזה אלופת. והוא מתקשר אליי בצהריים, אמר לי, מה עניינים? כל טוב, נהב אותך.
כמה חשוב התמיכה הזאת.
וזה עזר לי. הייתה לי גם קהילה, לא התביישתי להגיד שהתגרשתי. יצאתי החוצה, יצאתי מהארון.
לגמרי.
אז הקהילה מסביבי מאוד הרימה לי, כי גם לא ביקשתי שיקחו צד, כי אנחנו נשארנו, הגרוש שלי עבר לגור בבניין הצמוד אליי.
וואו.
שזה על פניו מדהים, אבל אני מהחלון של הבית שלי יכולתי לראות את הבית שלו, את הסלון שלו. שזה לא היה קל, כי זה היה לפתוח חיים חדשים, באותה סביבה, עם אותה סביבת חברים. אז מה שעזר לי היה באמת לייצר לעצמי חיים.
בדיוק, זאת הנקודה.
בחרתי לספר לעצמי סיפור חדש, שעכשיו קיבלתי הזדמנות לייצר לעצמי עוד עבודה, כי היו לי ימים כבר בלי הילדים. החלטתי לייצר עצמאות כלכלית, להיות חזקה יותר.
בוא נדבר על זה, כי זה נושא. זה נושא אצל נשים אחרי גירושים. אני רואה את התלות הכלכלית בנישואים הרבה פעמים, או תלות מסוימת, כי ככה זה היה נוח, שאחד עובד ומפרנס, והשני פחות.
אתם יחידה, אתם ביחד, שניים, שהם אחד בעצם. יש פול משותף לכסף.
ואני יודעת שאחת הסיבות לזוגות שחיים ברע ולא מתגרשים, זה זה, זה התלות הזאת, זה הפחד.
הפחד מליצור עצמאות כלכלית?
הפחד שאני תלויה בו, אני לא יכולה לעזוב.
מה אני יכולה להגיד על זה? תראה, אני רואה בחדר, אני רואה מגוון סוגים של נשים. אני רואה אנשים שהם באמת כמו שאת מתארת, ואז אני מעצימה אותם. אני עוזרת להם, א', להאמין בעצמם, וב', אני מפנה אותם גם לחקור את עצמם, מה הם יודעות לעשות, ואיך אפשר לעשות מזה כסף. אנחנו לפעמים בגישור נכנסים למקומות מאוד יצירתיים, של איך אני יכולה להביא עוד פרנסה הביתה. גם אם אני מקבלת מזונות, וגם אם יש לי עבודה משרדית כלשהי, איך אני עושה עוד אקסטרה. יש לי מלא רעיונות מגניבים, היה לי פעם דוגמה של אימא שהייתה נמצאת בבית לקבל את הילדים, אז היא פתחה איזה מיני צהרון, חברים של הילדים שלה יכלו לבוא אליה הביתה, והיא קיבלה כסף מההורים, אז היא מעניקה להם ארוחה חמה.
חכם.
ועוזרת להם בשיעורים, יחד עם הילדה שלה, זה כאילו ווין ווין. מצד שני, אני רואה דוגמאות, אנחנו לא האימהות שלנו, ואנחנו לא אבות שלנו, אנחנו היום נשים הרבה יותר חזקות, עובדה יום האישה. נשים היום שבאות יש לי זוג שקופץ לי, של אישה וגבר מדהימים, שעשו שינוי מטורף, הם התגרשו, אבל הם באמת נשארו שותפים לגידול הילד שלהם, הם החליטו לעבור לדרום, כי יש שם יותר אפשרויות כלכליות מבחינת הרווחה, כמה כסף יכול לקנות שם. יותר זול בקיצור, והיא פתחה בדיוק עסק, אני פגשתי זוג עם אישה עם תזרים אפס,
וואו.
אין לה שום הכנסה, והיא מדברת איתי, ואני אומרת לה, אוקיי, ומה עושים? היא אומרת לי, אני יודעת שאני הולכת לעשות כסף, אני יודעת שאני הולכת לקחת דירה עם עוד חדר, כדי שיהיה לי שם קליניקת טיפולים, ואני לוקחת, אני הולכת לחפש בית באזור שיש בו הרבה ילדים, כדי שיהיה קל להגיע אליי, ואני הולכת להביא אליי כסף.
משהו נפתח.
תודעת שפע מטורפת, ואמונה כל כך גדולה, כי כשאנחנו עסוקות בלהגיד לעצמנו משפטים שהם מקטינים ומגבילים, אנחנו לא נגיע לשום מקום, אנחנו נשאר באותה ביצה, וכדי לצאת ממנה, ההבנה היא שזה הכוח נמצא אצלי, אני באמת יכולה.
ואני מלווה נשים שאומרות לי, הוא לא משלם מזונות, הוא לא משלם, הוא לא משלם, הוא לא משלם, ולפעמים, זה נשים שלא עובדות. לפעמים אלה נשים שעובדות יום בשבוע או עשירית משרה. ואני זוכרת, הייתה לי לקוחה שליוויתי איזושהי תקופה, לקוחה מקסימה, שהיא אמרה לי, כל הזמן הייתה עסוקה במלחמות ובעורכי דין, והוא לא משלם מזונות. ושאלתי אותה, מה אם לצאת לעבוד? לא בא לך לפעמים, אפילו בקטע שלה. ואז היא פשוט, היא נעצרה, והיא אומרת לי, אני לא יודעת מה. וגם התחלנו לחשוב, עשינו איזשהו סיור מוחות, והיא יצאה לעבוד אחרי איזושהי תקופה. והיא חזרה אליי אחרי כמה חודשים, והיא אמרה לי, זה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי. היא אומרת, עזבי את הכסף. קודם כל יצאתי, הכרתי אנשים, אני חיה.
היא עשתה לעצמה את השינוי.
והיא גם מרגישה הרבה פחות תלויה.
מעולה.
זאת אומרת, זה הרבה פחות מאיים, ואני אומרת את זה לנשים, לא בשלב שהן נדרשות, גם נשים נשואות. התלות הכלכלית הזאת היא לא בריאה.
נכון.
אז אם את חושבת על גירושים, או שאת מפנטזת על גירושים, או לא משנה מה, תתחילי לבנות את העצמאות הכלכלית שלך, קודם כל.
נתחיל לבנות את עצמך והעצמאות הכלכלית שלך.
נכון. גם את מה שאמרת,
כן.
בניתי לי חיים?
כן.
כן, אנחנו עסוקות בילדים כל הזמן.
מותר לי לרצות בשביל עצמי. מותר לי ללכת לעשות ספורט כדי שהגוף שלי יהיה חזק, כדי שהנפש שלי תהיה חזקה.
גם כשהוא עובד סביב השעון.
נכון. ומותר לי לקחת עזרה. מותר לי להגיד, רגע, גם אם עכשיו באמת הוא בעבודה והוא המפרנס הראשי, מותר לי שיהיה לי זמן לעשות קפה עם חברה. הרבה פעמים בתוך התהליך, אני פוגשת נשים שאני, בתהליך, בגישור, אנחנו עושים איזה מין תוכנית כלכלית. עושים להם אקסל על כל החיים כדי לדעת, אני צריכה לדעת שאני שולחת אותם לחיים של אחרי, שהם מצליחים לחיות, שהם לא קורסים כלכלית, כי אם היא תקרוס כלכלית, הוא יקרוס אחריה, ואם הוא קורס, אז היא קורסת.
והילדים באמצע?
אז בתוך התוכנית הכלכלית, אני תמיד, הם צריכים לפרט את ההוצאות שלהם. ואנחנו עוברים על הוצאות הברורות של משכנתה, חשמל, אוכל, דלק, ואז יש את השלב הזה שנקרא שונות. ושם הם נתקעות ונאמרות להם, אוקיי, ציפורניים את עושה? כן. ספורט את עושה? כן. את הולכת לטיפול פסיכולוגי? כן. עכשיו, תרשמי את הכל, תכניסי את הכל, כי זה מותר לך. את קונה בגדים? זה בסדר.
מה, הן מפחדות להכניס את זה? זה
כן.
כאילו חשש ששיירו את זה?
יש בקל של קצת של או, מה הוא יגיד.
שאני מבזבזת.
כן, אני בזבזנית, אבל את לא בזבזנית. את אוהבת את עצמך.
את משקיעה בעצמך.
אם לי טוב, אם אני עכשיו לבושה טוב, ישנה טוב, אוכלת טוב, מחזיקה את הגוף שלי, א', אני יכולה לעבוד, ב', אני יכולה להגיע לרעיון עבודה, ואני יכולה להשיג עבודה שהיא טובה, שמכניסה לי כסף. אני יכולה להיות יותר יצירתית, אני יכולה להיות יותר משפיענית, ובאותי משפיענית, אני יכולה להיות משפיענית על הסביבה שלי, על הילדים שלי. זה מה שחשוב לנו בסופו של דבר, כי אנחנו גם נשים, גם אמהות, אנחנו רוצות לתת את כל הטוב שלנו.
ואנחנו לא נוכל לתת את המקסימום שלנו כשאנחנו לא בטוב, כשאנחנו בנחנקות, בלי אוויר.
נכון.
זה בדיוק מסכת החמצן במטוס שתמיד אנחנו חוזרים
נכון.
אליה בכל פרק ומדברים עליה, כי זה נכון.
אני צריכה לדאוג לעצמי. הרבה פעמים אני רואה אותם, אני רואה את אנשים הילדים, מה עם הילדים? ואני כל הזמן, זה לוקח זמן עד שהסימון נופל, זה תמיד
כן.
בתוך התהליך, בגלל זה תהליך של גירושים.
אבל יש לי כן להגיד על זה משהו עכשיו, כשהם כן נמצאים בגישור, והם קובעים זמני שהות, את בטח רואה את זה גם. אני רוצה שהילדים ישנו רק אצלי.
או, כן.
והם רגילים רק אליי, אני משכיבה אותם, אני זאת שאיתם כל היום, אני לא צריכה ערבים פנויים. ונורא קשה לי לפעמים עם זה, ואני כן מנסה להראות להם מה צפוי בעוד כמה חודשים, שנה, שנתיים, שמונה, יש להם עוד הרבה שנים לחיות.
נכון.
וכשאין ערבים פנויים, מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ואז בואי תגידי
מה,
מה...
למה מאוד מאוד קשה? למה?
קשה, קודם כל זה מתסכל, זה לא קשה. אנחנו
נכון.
יודעות לי, זה לא קשה.
זה בדיוק מה שרציתי
זה מתסכל,
שתגידי.
כי אני רואה אותן אחרי שנה, הוא פנוי, הוא כבר בזוגיות,
נכון.
הוא נוסע ומטייל, לי אין ימים, אני לא יכולה לחיות. עכשיו זה מאוחר מדי, כי אם הוא לא יסכים לשנות את זמני השהות, יהיה מאוד קשה לשנות אותם.
נכון, וגם את מפספסת את הקשר המיוחד הזה, בין הילד שלך לאבא שלו. לא סתם בחרת לו את האבא הזה. יכול להיות שהוא היה בן זוג נוראי, אבל תני לו לתת את ההשפעה שלו על הילד. כי...
אז שיראה את אבא ויחזור אליי ללילה.
אנחנו יודעות שזה לא אותו דבר. אני יודעת היום, באמת, וגם אתמול בלילה, הילד שלי בן 10, אתמול בלילה, הוא היה כל כך עסוק בכל הדברים שלו. ובסוף הוא הגיע למיטה, והוא צועק לי כזה, אמא, תבואי לתת לי נשיקה. ואני נותנת לו נשיקה. ואז הוא אומר לי, שכחתי לספר לך, קרה זה וזה וזה וזה. ואז יש לי רגע כזה מיוחד, שאני יכולה לתת השפעה כל כך גדולה על הילד הזה. זה רגע קסום.
ולמה שכל הורה ירצה לוותר על זה? אבל בואו, אנחנו מדברות עכשיו על אנשים, אז אני דווקא רוצה מהזווית של אנשים.
אוקיי.
היום, הן לא רואות את זה, שהם יצטרכו את הזמן הזה לעצמן.
בשביל זה יש אותנו, אנשי מקצוע. כי אנחנו קולטות אותם ברגע של הכאב והקושי. ואנחנו יכולות להכיל את זה ולהגיד להם שאנחנו מבינות אותם ורואות אותם. אבל אנחנו גם כזה השופר של העתיד. כי אני בגישורים שלי מאוד אופטימית. אני גם בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אני מאמינה בנשים שהן חזקות ועוצמתיות, ואני מאמינה בקהילה שלנו, של נשים עוזרות אחת לשנייה.
ואת גם רואה אותן עושות את התהליכים האלה, את רואה
נכון.
את המגיעות, יש לך גם את הניסיון המקצועי.
נכון. אז בתוך המקום הזה, אני יודעת שהן יכולות, אני יודעת שזה ישתנה, שיהיה את הרגע הזה, שהן יהפכו את התקליט. אוקיי, שמענו את התקליט הזה של אני עם הילדים, והילדים צריכים רק אותי, ומי ירצה אותי, או לחלופין, איך אני בכלל, אני 15 שנה עם הגבר הזה, אני אפילו לא יודעת מה זה טינדר, שיצאתי איתו, לא היה אפליקציות.
זה באמת מפחיד.
והיום כולם באפליקציות, ואז יש אותי, שיושבת בגישור וצוחקת, ואומרת להם, תקשיב, זה הולך להיות לך מצחיק, כי את לא מה שהיית פעם, אני חושבת שהטייטל של גרושה הוא טייטל מדהים, כי כשאת רווקה, את מחפשת, את צריכה לבדוק כל הזמן, את אומרת לעצמך, אוקיי, ואיך הוא יהיה בתור בן זוג, איך הוא יהיה בתור אבא.
נכון.
וכשאת יוצאת בתור גרושה, לחפש את הבן זוג הזה, את כבר לא דואגת לאבא, זה לא הגנטיקה או איך הוא יתפקד, את אומרת, אוקיי, איך אני מוצאת עכשיו מישהו, מי אני אחפש שהוא יהיה הכי מדהים אליי?
לי.
הוא יהיה החבר הכי טוב שלי, המאהב הכי טוב שלי, יהיה לי הכי כיף לדבר איתו.
זה נטו אנחנו.
מה אני רוצה לעצמי? זה כל כך עוצמתי, זה מדהים.
כמה אנשים שואלים את עצמם בחיים, עוצרים ושואלים מה אני רוצה בחיים? בגירושים עושים את זה.
בגלל זה אמרתי לך, גירושים הם מתנה. הם מתנה, הם מתנה שהיא לא קלה. היא לא קלה, צריך לדעת, צריך לקבל כלים להתמודד איתה. טיפול, ללכת לטיפול, זה אחלה כלי. כי אתה נעזר,
גם
מקבל כל מציאות, אבל גם זה כל כך חשוב וטוב להבין שמי שמתגרש, אני זוכרת שכשאנחנו נפרדנו, אמרתי לו תודה. לקח לי זמן, אבל אמרתי לו תודה. אמרתי לו תודה שהיה לך את האומץ להגיד מספיק. כאן אני חושפת שזה אני שנפרדו ממנה. אף אחד לא יודע את זה עד היום. אבל היה לו את האומץ להגיד מספיק. כי היה לשנינו לא טוב. היה לא טוב.
ומספיק אחד עם אומץ כדי שזה
יקרה. כן, והודיתי לו על זה. וגם הודיתי לו, אמרתי לו תודה שעזבת עכשיו. שאני יכולה לבנות את עצמי מחדש. כי אני אצליח. וזה היה קורה בכל מקרה, הרי מי שמתגרש זה או שמתגרשים בגיל 35-40, או בגיל 65.
נכון.
ולבנות את עצמך בגיל 65 זה אפשרי.
ואת ממש בנית את עצמך.
כן.
בכל הכל, אז בואי תספרי קצת.
עליי, על איך אני בניתי את עצמי?
כן, גם על הפן המקצועי, שהוא גם שינוי.
שינוי, את האמת שזה ממש מעניין. כשאני התגרשתי, הייתי בכובע אחר, הייתי מעצבת אופנה, הייתי עצמאית 15 שנה. וזה היה מקצוע מקסים ומדהים, ועשיתי המון המון כיף לנשים, ממקום מסוים, והכלתי אותם, והצמתי אותם, לגבי הנראות שלהם, והתפיסה, הדימוי העצמי שלהם. אבל היה לי חסר. הרגשתי שאני מייצרת המון 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 זבל, או דברים שלא צריך בעולם הזה, כמה בגדים את צריכה. נורא נורא רציתי לעשות איזה משהו שיעשה שינוי בחיים של אנשים. ואז התגרשתי. ולתוך הגירושים שלי, הייתי אז בת 36, אני גרה בתל אביב, כולם התגרשו אחריי. היה כזה מין, תמיד זה מישהי אחת מתגרשת.
כן, הראשונה.
ואז יש כזה רבוס של כולם. ובתוך הדבר הזה, התגרשתי בגישור, כמובן, אצל נדם. ואני זוכרת, התהליך הזה של הגישור כל כך תרם לנו, ושם לנו את המטרות האלה, לי הייתה מטרה, בתוך הילדים שלי היו בני 2 ו-4. ואני זוכרת שנדב דיבר, והסתכלתי עליו, ואמרתי לעצמי, רגע, אסה היום בן 2, הוא יהיה בן 18. כשהוא יהיה בן 18, לפי הזמני שהות האלה, אני אראה אותו פעם בחודש, אם הוא ילך לקרבי בצבא. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני עם הבן אדם הזה, אצטרך לשבת בארוחות שישי, כי אחרת אני לא אראה את הילדים בכלל.
וואי, איזה מחשבה נכונה, ובאיזה שלב מוקדם.
כן, בן 2. וזה מה שהחזיק אותי, והחזיק אותי גם בתהליך הגישור, וגם אחרי כל הגירושים, כי בואי, רבים אחר כך, זה לא שאתה,
נכון.
אתה צריך ללמוד להסתדר, לבחור להסתדר כל הזמן. אז בתוך התהליך הזה, וכשראיתי את כל הזוגות מסביבי, כי לא כל החברים שלי הצליחו להתגשר, חלקם הלכו לבתי משפט, ועדיין נמצאים בתביעות כבר 5 שנים, אני חושב, כן, 5 שנים הם כבר בתביעה, אולי אני אצליח לגרור אותם אלייך, לתיאום מורי, אמן. ואני, הקורונה פתחה לי איזה דלת, שאמרתי, אוקיי, העולם קורס, הכל משתנה, זה הזמן שלי לעשות שינוי. ונרשמתי ללימודי גישור.
אצל נדב, נשרי?
אצל נדב. ואז נכנסתי למשרד כמגשרת, ומאז אני זוכה לעשות טוב לאנשים, להחזיק להם את היד ברגעים הכי הכי קשים והכי מפחידים, ולהגיד להם שזה בסדר, זה באמת מפחיד וזה באמת קשה, אבל שהם יכולים, הם שולטים בזה. אנחנו ביחד בחדר מחזיקים סיטואציות, אני מחזיקה סיטואציות מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד סערות, והרוחות לא עטות, אז אני לפעמים יושבת ויש טורנדו מולי, ואני לוקחת נשימה, ואז אני עושה קוסטי למישהו, ואני מציעה לו הוגיה, ואנחנו עושים כזה, וממשיכים הלאה, בעוד שאלות, ובלהבין שרגע, נכון, כעסנו עכשיו, אבל זה לא יעזור, אנחנו נפרדים, ואנחנו צריכים להחליט, וזה בסדר.
וואו, איזה שינוי מקצועי, ושוב, הגירושים הם הזדמנות,
כן.
כמו שאמרת.
הגירושים שלי פתחו לי את המקום, להבין שיש, קודם כל יש מקצוע מטורף כזה, שנקרא גישור, לא ידעתי עליו, לא הכרתי אותו. אני, כשאני התגרשתי, המשפחה שלי אמרו לי, קחי את הטלפון לעורך דין, תדברי איתה. אני זוכרת שדיברתי איתה, והיא אמרה לי, אוקיי, בוא נראה מה נעשה לו, בוא נראה מה זאת אומרת שהמילה היה מה נעשה לו. ואני אמרתי, יופ, 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 עצרי, אנחנו לא עושים לו שום דבר. הוא אבא של הילדים שלי, ואני מאוד כועסת עליו עכשיו, כעסתי עליו מאוד מאוד מאוד. הגישור שלי היה אחד הגישורים הסוערים, אני זוכרת, נדב סיפר לי את זה, כי הכל מחוק לי, זה היה מאוד שחור, תקופה שחורה, אבל פיצצתי גישורים, ויצאתי מפגישות, וגם הגרוש שלי, היינו מאוד מאוד סוערים בגישור שלנו, אבל בחרתי רגע להכיל את הכעס, לשים אותו בצד, לראות את הטובה, קודם כל שלי, כי אני הבנתי שאם אני אחזיק המון המון כעס, אני לא אגיע לשום מקום.
זאת אומרת, ראית כל הזמן את המטרה מול העיניים.
נכון. וראיתי את הילדים שלי, שהם היו כל כך קטנים, והגרוש שלי מאוד מאוד פחד, אורן מאוד פחד, ואני אישה מאוד חזקה. אבל אני זוכרת שאמרתי לו, אני לא, אנחנו ביחד בזה, אני מאוד כועסת עליך, אבל אנחנו ביחד, זה יעבור לי, זה עובר. זה ברגע, אני זוכרת שבהתאהבות הראשונה שלי, מיני, היו כל מיני, לאורך הדרך, עד הזוגיות, היום אני נשואה, אבל עד לנישואים ועד לבן זוג הנוכחי, ברגע שאתה נזכר שרגע יש חיים בחוץ, זה משהו שמה זה חשוב להחזיק בראש, שנכון שעכשיו עצוב, אבל יש חיים בחוץ.
ונשים עושות שינויים מטורפים בקריירה אחרי גירושים, ואני יכולה להגיד לך, את רואה את זה בטח, אני רואה את זה גם בעצמי, גם אני דרך אגב,
כן?
כל התחום העיסוק שלי, הייתי מדריכת הורים הרבה שנים, אבל כשהתגרשנו התחילו להגיע אליי הורים שידעו שאני מדריכת הורים וגם גרושה, אז בואי תסבירי לנו מה לעשות, ואז מזה נולד המקצוע בעצם.
אוי, מדהים.
הליווי הזה הספציפי בתהליכי פרידה ואחרי ובקונפליקט, וכן, אז גם זאת הזדמנות. אני רואה אנשים שמתחילות מתוך הקושי הכלכלי, או הצורך להתפרנס, ועושות שינויים מקצועיים, ומקימות עסקים, ויוצרות דברים, כמו שאמרתי, יצירתיות.
נכון.
דברים מדהימים. נשים שעושות שינויי קריירה, יש משהו בהזדמנות הזאת של הגירושים, שגורמת לנשים לפצוח בקריירה חדשה, או לשנות את תחום העיסוק, מה שהם רצו הרבה שנים ולא עשו. אז הנה עוד הזדמנות לנשים פה.
נכון, יש לי עוד דוגמה לזה. מישהי קרובה אליי, שחברה טובה, שמתגרשו והייתה צריכה עוד פרנסה, וישבתי ועשיתי את הסיום אחות, ונזכרתי שהיא למדה פעם, לתקופה קצרה, הוראה. אמרתי, אוקיי, יש לך אנגלית שפת אם, בואי תעשי קבוצת לימוד של תלמדי ילדים אנגלית. והיום מחזיקה קבוצה מדהימה לאנגלית בילדים בגן. משהו
מדהים.
מקסים, 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 פורחת. ואני רואה, באמת, אתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים מעניינים.
והכל מתחיל לפעמים מתוך הקורבנות הזאת והקושי וקשה לי ואני לא יכולה והוא לא משלם. אז אפשר להישאר קורבן, אבל גם אפשר לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים.
נכון, הגישה הקורבנית היא מעכבת. וזה בסדר להיות בה.
תקופה.
כן, את יכולה להיות בה, מותר לנו.
לגמרי מותר לנו, אנחנו קוראות בזה גם.
ואני לפני כל שינוי גדול בחיים שלי, אני שוכבת במיטה שבוע ובוכה. אבל פתאום אחרי שבוע, אני קמה, אני לא יודעת איך זה קורה לי תמיד, אבל פתאום יש לי את היום הזה שאני קמה, ואומרת, אוקיי, זהו, סיימתי. סיימתי. אני מקבילה את זה תמיד לציפור האש, אני כאילו נשרפת, ואני קמה מחדש. זה מגניב. וזה באמת עוצמות שלא הייתי מגלה, אלא אם כן הייתי נמצאת בתוך משברים.
אני רואה אנשים שבאמת מגלות על עצמם המון אחרי הגירושים. למשל, פתאום הבנתי שלהיות לבד זה לא כזה נורא, אני אפילו נהנית מזה. פתאום הבנתי שאני יכולה לנהל בית לבד, גם אם אני לא יודעת לתקן ולהחליף מנורות ולעשות כל מיני דברים.
זה אגב. אנחנו נמצאות היום בעולם שהוא עולם שונה מפעם. אני למדתי שיש דבר כזה שנקרא יוטיוב. אין דבר שלא קיים ביוטיוב. גם לפני כמה זמן הייתי צריכה לבדוק שמן מים באוטו. נכנסתי ליוטיוב וכתבתי איך פותקים שמן מים באוטו ודיאת סוסיריון. וזה היה סרטון. ופשוט עקבתי אחר הסרטון. אין דבר שאנחנו לא יכולות. יש דבר שאנחנו מונעות מעצמנו.
אפשר גם לעזר באנשים דרך אגב. אני לא רוצה להחליף גלגל לבד. אני יודעת במי לעזר.
זה ברור.
אני לא יודעת לעשות כל מיני תיקוני חשמל בבית, אבל יש לי צי של אנשים שאני יכולה להקפיץ אותם כשצריך.
נכון.
זה גם חלק מהעצמאות הזאת.
נכון. לדעת לעזר.
לדעת לעזר. זה בסדר.
נכון. למרות שאני חייבת להגיד שהפעם הראשונה, אני כזה, אני ילדה של אבא. אני גדלתי עם אבא שהוא מאוד עושה דברים, אבל אני הייתי שוליה.
אז למדת.
אבל למדתי מראייה, מעולם לא ביצעתי. ואני זוכרת שעברתי לבית החדש שלי, וקיר לבן, צריך לתלות מראה, ולקחתי מברגה ומקדיחה, ועמדתי מול הקיר, ואמרתי, יאללה, לחיים ועל המוות. וקדחתי חור, וזה היה חור, ולא אגיד שהוא היה הכי מושלם, אבל זה היה החור הכי מדהים שעשיתי בחיים שלי.
ואיך הרגשת אחרי זה? זה מה שחשוב.
מדהים, הרגשתי שאני יכולה לכבוש את העולם.
זה תחושת מסוגלות כזאת שאני באמת יכולה לכבוש את העולם. אני זוכרת את זה כשנסעתי עם הילדים בפעם הראשונה לטיול, לבד. נורא פחדתי מזה. ממתי אני נסעת לבד עם שני ילדים קטנים? אז זה היה טיול קצר, וזה היה בארץ. וזה תחושת, קשה לי לתאר אפילו את תחושת הניצחון הזאת, של להגיע לכנרת עם שני ילדים קטנים, לשלושה ימים, ווואלה, לנשום ולשבת וליהנות מהנוף.
ולשבת ליהנות מהנוף, ליהנות מהם. לדעת, עשיתי אגב את אותו דבר, אני פחות אמא של קמפינג, אני אמא של קמפינג כזה שונה, אנחנו עושים אוהל ואז הולכים במסעדה.
מעולה, או למלון.
כן, אני פחות, אנחנו ישנים באוהל בכיף, אבל עזבי אותי מלנהל את כל, כי אני גם רוצה להיות בחופש. ועשיתי את הקמפינג האחרון הזה, היה לפני שנתיים, אני והבן שלי מקימים אוהל ביחד, הכל אף לנו לכל כיוון, רוחות מטורפות, אבל הביחד נעשה הזה, והתחושת, זה סיפוק אדיר.
עשיתי את זה.
עשינו, אז ועשיתי, עשינו, כי אנחנו צוות. המקום הזה שאני והילדים, אנחנו כל כך חזקים ביחד, שזה, זה, אני לא מרגישה שחסרה לי צלע. אני יודעת שיש להם אבא, וזה בסדר. אני יודעת שהוא גם עושה איתם דברים. אבל המקום הזה של אני והם, אנחנו משולש חזק או מתומן או ריבוע, כל צורה גיאומטרית שהיא עוצמתית.
היא עוצמתית מאוד.
אנחנו צוות, ואנחנו מנצחים.
את יודעת, אחד הדברים שאני רואה אצל נשים שהן מתגרשות, זה הפחד שאני לא יודעת מה יש בחשבון הבנק. אני לא יודעת אפילו כמה, את בטח רואה את זה בגישורים, כשאת מבקשת מהם להביא,
נכון.
הן לא יודעות להיכנס לחשבון הבנק. ואני אומרת גם פה לנשים נשואות כבר, שעוד לא התגרשתם, עוד לא הגעתם לתהליך אפילו. זה משהו שצריך לדעת, זה משהו שמבחינתי צריך ללמד כל ילד בן 16 שפותח חשבון בנק.
נכון.
איך להיכנס לחשבון, מה לראות, מה לבדוק. בכלל, כל הנושא הזה של התנהלות כלכלית, זה משהו שבאמת יש אנשים שיכולים ללמד את זה.
נכון.
ואפשר ללמוד את זה, וחשוב ללמוד את זה לנשים בכלל, אני אומרת, לא רק לנשים שמתגרשות.
נכון. תראה, הידע היום נמצא בחוץ, והוא נגיש. אנחנו באמת יכולות לעשות, בין אם ביוטיוב, בין אם בקורס אונליין קצר, ויש גם המון עמותות שעוזרות. אז יש את פעמונים, מה שאני יודעת, הם קצת עמוסים, אבל עכשיו שמעתי על עמותה חדשה שנקראת עוגן.
שמה הם בעצם נותנים?
הם נותנים גם ייעוץ פיננסי, שזה נהדר, לכל מי שמפחדת ולא יודעת, ותוהה איך היא תנהל תזרים.
הם מלמדים או שהם עושים ייעוץ אחד על אחד?
ייעוץ אחד על אחד. ובנוסף, יש להם הלוואות, הם נותנים שירותי הלוואות. אז אני מבינה את הפחד, אבל המקום להתגבר ממנו זה לקבל ידע. והידע נמצא שם.
וזו תחושה מדהימה ללמוד את הדברים האלה ולדעת אותם ברמה בסיסית. את לא צריכה לדעת לנהל השקעות עכשיו זה לא זה, אנחנו לא, אפשר גם, אבל...
לנהל תזרים זה דבר מאוד מאוד פשוט. צריך לדעת מה את מוציאה, צריך לדעת מה את מכניסה, ומשם. ויש גם את כל הרייז-אפ, שזה גם אפליקציה נהדרת שעוזרת לך באמת לשלוט בהוצאות ובהכנסות שלך. חשוב.
לגמרי. אחד הדברים שבאמת נשים צריכות, אני חושבת, בכל סטטוס.
נכון.
בואי נדבר רגע על המצב הזה שהילדים עוברים לשני בתים, אז פתאום אין לנו שליטה על מה שקורה בחיים שלהם 24/7.
מפחיד.
מאוד מפחיד. זה אגב אחת הסיבות שנשים לא מבטרות על ימים ועל לינה אצל ההורי השני, כי אין לי שליטה.
נכון. קודם כל אנחנו צריכות לוותר, להבין שזה נראה לנו שיש לנו שליטה, אבל אין לנו באמת שליטה. זו ההסכמה הראשונה. דבר שני, אנחנו צריכות רגע להכניס מילה שהיא ממש חשובה בגירושים, שנקראת גמישות. אנחנו צריכות להכניס גמישות מחשבתית, ולהבין שיש עכשיו סיטואציה, ואנחנו צריכות רגע להתגמש אליה, לוותר, לשחרר, לשנות את התפיסה שלנו.
איך עושים את זה?
תראי, יש כל מיני מנגנונים שאנחנו יכולות להשתמש בהם. נניח, אם קשה לי מאוד הפרידה מהילדים, ואנחנו יכולים לייצר, אני רואה את זה עכשיו בהרבה הסכמים שלי, והרבה זוגות, שמבקשים לייצר ארוחה משפחתית אחת. פעם בשבוע, להיפגש לארוחה משפחתית בבית כזה, ופעם בבית כזה. כדי בעצם רגע לשמר את המקום שלי, וכן להרוויח עוד יום. אני רואה את זה גם הרבה שהם בחלוקת זמני שהות. עכשיו גם, היו לי כמה זוגות כאלה, שעושים יום-יום. יום זה, יום זה. כדי שכל אחד בבוקר יוכל לראות, או לראות את הילד בבוקר, לתת לו נשיקה לבית ספר, או לתת לו נשיקת לילה טוב. איך אנחנו עוד יכולות לשחרר שליטה? תראי, את לא רוצה שיעשו לך מה שאת לא רוצה, רגע, איך אומרים את זה?
אל תעשה לחברך מה שאתה לא רוצה שיעשו לך.
בדיוק. אם את תהיי שתלטנית, ואת תיכנסי לו בתוך התחתונים, ותגידי לו כל דבר, הוא גם יעשה לך את זה. עכשיו, לחיות במציאות כזאת זה מציאות נוראית.
או שהוא לא ידבר איתי. יכול להיות שהוא לא יעשה לי את זה, אבל הוא פשוט יהיה, לא ייתן לי מידע יותר.
נכון.
כי אם כל דבר, ואני רואה את זה הרבה, אם על כל דבר אני אעיר לו, למה הם אוכלים את זה, ולמה הם אוכלים את זה, ולמה הם לא ישנים בשמונה, ולמה הם...
או, יש לי,
הוא לא ייתן לי מידע יותר.
יש לי סיפור מצוין על זה. אני אמא כזה שמכינה אוכל. הגורו שלי לוקח למקדונלדס. והם אוכלים ממתקים. אני פחות ממתקים. והיה לנו, היו לנו כל כך הרבה שיחות נעימות. לא הרדתי עליו, אבל אמרתי לו, ניסיתי להסביר, נתתי לו ידע, כמה חשוב אוכל מזין, כמה... ואני זוכרת שהוא אמר לי בטל, אני גדלתי על במבה, תראי אותי, אני בריא. ואז הסתכלתי, ואמרתי עצמי, אוקיי,
יש משהו בדבריו.
שיניתי מחשבה, ואני זוכרת שילדים שלי אמרו לי, למה את לא לוקחת אותנו למקדונלדס? אמרתם, תראו איזה יופי. אבא מפנק אתכם במקדונלדס, ואני עושה לכם אוכל של בית של אמא, שתהיו גדולים, תזכרו מה זה הסלמון של אמא, ומה זה השניצל של אמא. אז אנחנו בעצם נותנים לכם את הכל. ושוב, זה שינוי, זה פשוט מסגור מחדש של הדבר הזה. של להבין שרגע, וגם הרבה פעמים שאני נותנת לו את הסמכות להיות ההורה בימים שלו, אני מאפשרת לעצמי חופש. וחופש זה מצרך כל כך כל כך נדיר. אנחנו כל היום עסוקות במה לעשות, מה לקחת. אני מדברת איתך, ובבק אוף מי מיינד יש לי רשימת כאילו ה-to-do list שלי להיום, היא מטורפת. אנחנו בדרך כלל לא נוכחות ברגע, אנחנו כל כך מתפעלות 80,000 דברים.
נכון.
ברגע מישהו בא ואמר לך, נתוקה, קחי 17 שעות, 24 שעות או 15 שעות חופש, תתעסקי רגע בעצמך.
וזה נורא קשה בהתחלה כשאנחנו אחרי שנים של ניסויים שאולי לא עשינו את זה, ופתאום אומרים לנו, 50% מהזמן שלך, זהו, שחררי.
אז אני אגיד לך מה עושים. פותחים עיניים. נכנסים רגע, מסתכלים מסביבך, ומסתכלים רגע מי גרוש. יש המון המון גרושים בחוץ. אני זוכרת שכשאני התגרשתי, התחלתי, פתאום התקבצה לי קהילת גרושים מסביבי.
זה קורה לבד, אי אפשר להסביר את זה אפילו.
וקראנו לזה גרושים ונהנים, השטג גרושים ונהנים. ואיחדנו שבתות, סנחרנו שבתות, ועשינו כיף חיים, וכשמישהו היה לו ממש קשה, אז תמכנו בו. אבל השתדלנו פשוט להרים, כי אנחנו נמצאים, וזה כזה, אנחנו נמצאים בעולם הזה, ואנחנו חושבים שזה לנצח. ואנחנו פג תוקף. זה ייגמר יום אחד, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. אז בואי ננסה לזמן הזה להפיק את הכי טוב שאני יכולה. אז אם אני עדיין מפחדת, אני לא רואה מסביבי קהילת גרושים גרושות, אוקיי, אני ארשם לחוג. אני אקח חוג. אם אין לי כסף, אני אלך לחוג במתנס, זה מסובסד.
סדנה לנשים גרושות.
יש.
פוגשים גם שם, אני רואה חברויות שנוצרות במקומות
אני
האלה.
אני רואה המון חברויות שנוצרות אצלך בקבוצה.
גם אצלי בקבוצה, גם בקבוצות בכלל, גם באירועים.
זה
לא דווקא בשביל להכיר גברים, זה יכול להיות להכיר חברות.
זה להכיר חברות חדשות, ולייצר לעצמי קהילה.
אבל זה מה שיעזור לי בעצם עולה, לשכוח את זה שחשוב לה שהילדים יאכלו את זה ואת זה ואת זה, או יעשו דברים כמו אצלה בבית. אני חושבת שהצורך הזה לשחרר הוא לא קשור דווקא לאיך אני מעסיקה את עצמי, אלא להבנה הזאת שלא בטוח שהדרך שלי היא הדרך היחידה. יש עוד דרך לגדל ילדים. כמו שהוא אמר לך, לא קרה לי כלום עם במבה.
יש כל כך הרבה דרכים לגדל ילדים. ואני חושבת, אני הרבה פעמים, אני רואה גם אצלי בבית, הילדים שלי יודעים שיש את הבית של אמא ויש את הבית של אבא. והבית של אבא הוא סטריקט על דברים מסוימים. והבית של אמא הוא על דברים אחרים. עדיין בסופו של דבר, בגלל שאנחנו מאוד מצונחרנים, זה משהו שהיה מאוד חשוב לי, כי אנחנו, חשוב לנו החינוך של הילדים והערכים. הרבה פעמים שהילדים אומרים לי, תגידי לאבא, אני אומרת להם, זה הדבר הראשון שאני עושה. אני בזמן שהבת שלי מספרת לי משהו, אני כבר באותו רגע מסמסת את זה לאבא שלה, ולהפך.
כמה זה חשוב לילדים לדעת שההורים שלהם מסונחרנים ומדברים, ואין פה מניפולציות.
הם לא יהיה מקום למניפולציה.
זה נושא נורא ביטחון לילדים. כמה שלפעמים הם לא אוהבים את זה, כי כן. בעצם שניכם תגידו לא.
נכון.
זה נותן המון ביטחון, זה עוגן, זה מקום נכון. שאפשר לסמוך עליו.
בכל דבר הבת שלי אומרת, אני אומרת לה, אנחנו צריכים לשאול את אבא. או אבא אמר, אבא אמר, מאוד חזק, אבא אמר. אין מה לעשות, ואמא אמרה, אנחנו לא בחיים לא נמרה את פיו של אם זה מה שאבא אמר, זה קדוש.
וגם אם הבתים שונים.
ואחר כך נלך נריב מאחורי הגב, כן?
בסדר.
זה בסדר. מול הילדים, חזית אחידה. כי הנוער של ימינו, וואו.
ובוא נגיד גם את האמת, הילדים יכולים לחיות בשני בתים שהם לא זהים.
נכון.
וכל עוד אנחנו מכבדים את זה, ואנחנו מכבדות את זה, ואומרות, אוקיי, אז בבית של אבא עושים ככה, אצלי בבית זה לא יהיה. או זכותו של אבא.
אצלי, הבת שלי בגיל ההתבגרות, ולי יש בית מאוד מפונפן. אני אוהבת מוצב, זה כיף לי. והבית של אבא הוא מוצב חלקית. והבת שלי באה ואמרה לי, אני לא, אני רוצה לגור רק אצלך. אמרתי, אמרה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לאבא. לא, ולא נעים לי בבית שלו. אמרתי, אוקיי, מה לא נעים לך בבית שלו? ואז היא מנתה לי מספר דברים. אמרת לה, תראי. אומרת לי, תגידי לו. אמרתי לה, לא. את תדברי עם אבא. ואת תגידי לו, את יש לך את הכוח לשנות את כל מה שלא נעים לך. את רוצה מראה באמבטיה? תגידי לאבא, אני רוצה מראה באמבטיה. ואומנם לחשתי לו מאחורה כזה של אבא, תסדר, אתה צריך לדבר איתה שיהיה לה נעים בבית. והם הלכו ביחד, והם בחרו דברים לבית, והם סידרו את החדר שלה מחדש, כדי שיהיה לה נעים אצלו.
אבל את העצמת אותה ונתת לה את הכלים, זה לא אמא תגידי לו,
לא,
או לשתוק בכלל ולא
לא,
לדבר, אלא
לא.
דברי עם אבא.
כן, זה שלך, זה חשוב, כי בואו, אנחנו מגדלים ילדים, הם צריכים לדעת לדבר את הקושי שלהם. תמכתי מהצד לאבא כדי לתווך לו גם בכל הריבים שלהם. אני מאוד מקפידה לקחת כל ריב ולמנף אותו לעלייה במדרגה ביחסים ביניהם.
מה אפשר ללמד אותם אחרת? כי כן, כל ריב בכלל, כל סיטואציה עם הילדים בכלל.
להיות אבא טוב יותר, ושיהיה להם קשר חזק יותר. גם בתוך הזוגיות שלהם, לאבא שלהם הייתה זוגיות חדשה. והבן שלי לא הסתדר עם הבת זוג. והייתי שם, הצעתי להם לבוא לטיפול משפחתי אצלך, וללכת ולעשות עבודה, כדי שבאמת יצליח להם קור היתוך הזה של הבית שלהם, שיהיה טוב.
אז זה כל כך לא מובן מאליו, כי אני רואה אנשים, וזה באמת אחד הנושאים שהוא בזוגיות, לפעמים נורא מהר, גברים הרבה פעמים נכנסים לזוגיות מהירה.
בממוצע, תוך 4 חודשים.
באמת?
4 חודשים והם בזוגיות, ראשונה לפחות.
אוקיי, ואז אני עוד במשבר הזה,
נכון.
ושנייה אני צריכה גם להקל את זה עכשיו, איך מתמודדים עם הדבר הזה? זה גם שאלה שנשים
וואי,
פוגשות.
וואי, זו שאלה שהיא הכי כואבת. קודם כל, אני זוכרת שדיברתי על זה עם הגרוש שלי, כי הוא באמת היה כזה, 3 חודשים, והוא כבר יצא עם אישי. היה לו
לפעמים זה תוך כדי התהליך, אתה תחווה את זה גם
בגישורים. לא, את האמת שהם מסתירים לי את זה, הם לא מספרים, כי אז הם לא רוצים שאני אחשוב עליהם משהו רע, למרות שבאמת לא אכפת לי.
לא, יש גם כאלה שתוך כדי התהליך, ואז התהליך מאוד מאוד קשה.
כן, אבל הרוב למזלי הם לא שם, להפוך את מה שלא ראיתי. אז מתוך המקום האישי שלי, כשהיה לי שיחה על זה עם הגרוש שלי, הוא, קודם כל הוא בא וסיפר לי את זה לפני שהוא סיפר את זה, שאני לא אשמע את זה מאף בן אדם אחר. ואני זוכרת, היום כבר אני יכולה להגיד שמאוד קינאתי. מאוד, מאוד מאוד קינאתי. הייתי מאוד פגועה. ואמרתי לעצמי, בוא נה, איך הוא כאילו, 10 שנים של זוגיות הוא ככה זרק? והוא התקדם כל כך מהר, ואני לא חשובה, ואני לא... ומה שהחזקתי בלב, היה שגם לי יהיה את זה יום אחד. אני ארפה, ואני אגדל, ואני אדייק, אני אזמן את הזוגיות הזאת שאני רוצה, וזה יעבור.
כי את צריכה את הזמן להתאבל.
נכון,
נשים מתאבלות יותר.
נשים לוקח להם איזה 2 בממוצע, אני רואה על באמת
כן.
2 עד שהן כזה מבינות שהן שם, שהן שם והן בנויות לקשר החדש הזה, ואז הקשר הזה הוא קשר מדהים. אני באמת רואה נשים מסביבי כל כך מאוהבות וכל כך שמחות, את בוחרת בחירה בוגרת, שזה מקסים.
צריך להאמין שזה יקרה? ולעשות שזה יקרה, לא רק להאמין, זאת אומרת,
נכון,
כן, צריך... אחרי תקופה מסוימת, הרצון הזה מגיע.
לא, אני באמת, אני פוגשת עכשיו, לא מזמן פגשתי אישה כל כך יפה, היא יושבת איתי בגישור, ואני רואה אותה זוהרת, ומהממת, וחזקה, ואומרת לי, אני לא יודעת איך תהיה לי זוגיות.
וואו,
ואני מהצד
זה
מסתכלת,
פער.
ואומרת, איפה אני, איפה את? מה אני רואה מולי? ואיזה אמונות מגבילות יש לך? ואמרתי לה, בואי תתחילי, בואי לא נקפוץ 80 צעדים קדימה, בואי נתחיל בצעד ראשון. צעד ראשון היא להגיד, אני רוצה לאהוב, אני רוצה להתרגש, אני רוצה לחבק. ממש, תתחילי בקטן, תגלי את הרצון שלך, תוציא את הרצון שלך מתוכך.
גם אם את לא מאמינה שזה יקרה. לא את האיך, אל תדברי על איך, תדברי על המה.
תדברי על הרצון, תעוררי את הרצון, כשהרצון שלך יהיה מספיק חזק, את תצליחי גם להניע את עצמך עוד צעדים קדימה.
נכון. הרבה פעמים שיש זוגיות חדשה להורי השני, אז יש גם את הקנאה הזאת שהילדים יעדיפו ללכת לשם, או יעדיפו אותה, וזה אצל נשים אני רואה את זה הרבה.
אני אספר ממקום אישי, יש לי, זה מקומות של מזל שאני גרושה. ישבתי במסעדה, אנחנו גרושים כבר חצי שנה, לא, שנתיים. ישבתי במסעדה עם הבן זוג שלי, הנוכחי. ואני רואה מעבר לחלון, אני רואה את הגרוש שלי, הולך עם חברה שלו, וכל אחד מהם מחזיק ילד ביד שלו.
ילדים שלכם.
כן, הילדים שלנו, happy family, המשפחה שלי, היא בתוך המשפחה שלי. אני זוכרת שנשמתי, וקמתי, וצעקתי להם שלום, ואז הילדים רצו אליי, וחיבבתי אותם, ובאתי אליהם ואמרתי להם שלום, ואמרתי לעצמי, תודה, 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 שהיא מוכנה לתת לבת שלי יד, זה לא מובן מאליו, זה לא הבת שלה, היא לא צריכה לאכול את השיט של הילדים שלי, היא עכשיו בוחרת בגלל שהיא אוהבת את הגרוש שלי, היא אוהבת את האיש הזה, היא מוכנה לקבל את הילדים האלה לחיים שלה.
וטוב להם, ראית את זה, כן. בעיניים. זה אחרת שרואים את זה בעיניים, אני חושבת.
כן, ואז הזכרתי לעצמי שיש אמא, רק אמא אחת.
זהו, זה מה שרציתי שנדבר עליו.
יש רק אמא אחת, אף אחד בחיים לא ייקח את המקום שלי. אבל כמו שאני הייתי ילדה, שהיו לי כל מיני דמויות משפיעות בחיים שלי, לא דווקא ההורים שלי, יש לי מלא אנשים בחיים שעזרו לי להתפתח למי שאני היום, כי ההורים שלי, הם יכולים לתת לי את העיתוף ואת האהבה, אבל אם אני יכולה לקבל עוד, למה לא?
כי לפעמים יש את החשש הזה שאולי להורי השני יש יותר כסף, אז הם ייסו יותר ויקחו אותם לחול. מכירה את החשש הזה?
כן.
ואני לא אוכל לעמוד בזה, אז אולי אני גם לא אסכים שהוא ייקח אותם לחול. ואנחנו כן, הרבה פעמים זה מגיע מתוך החוסר ביטחון שלנו, מתוך החשש שלנו שהילדים יעדיפו את ההורי השני, וזה חשש. מאוד מובן.
תראה, יש לי תפיסה שונה במקום הזה, כי אני לא חושבת שחול זה כזה, איי איי איי. אני יודעת שאם אני אלך עם הילדים שלי לים, יהיה לנו חוויה מטורפת.
מכירה את המחקרים האלה על מה הילדים זוכרים כשהם מבוגרים?
לא.
נעשו מחקרים על מה הילדים זוכרים, מהילדות שלהם. הם לא זוכרים את הנסיעות לחול ואת המתנות שקנו להם, הם זוכרים שיקריאו להם סיפור לפני השינה, הם זוכרים את הריח של האוכל בבית, הם זוכרים שהסתכלו להם בעיניים וששיחקו איתם על השטיח אחרי משחקי קופסה. זה מה שילדים זוכרים, את הדברים הפשוטים היומיומיים. וזה אני אומרת כל הזמן, אני מצטטת את המחקרים האלה להורים שיושבים איתי, כי אני מבינה את החשש הזה. ומצד שני, לא על זה ילדים בעצם אוהבים אותנו.
נכון.
וצריך להבין את זה.
גם הילדים מבינים. כשאת נמצאת בתקופה שיש לך קצת פחות.
לא תמיד הם מבינים. אנחנו צריכות להבין את זה.
אני ראיתי את זה על הילדים שלי, את האמת שפשוט היו לי רגעים שאמרתי להם, עכשיו אנחנו בתקופה שיש לנו קצת פחות, כי יש לנו, אני זוכרת תמיד, אני אומרת להם, יש לנו כסף, אבל אנחנו בוחרים על מה אנחנו מוצאים
אותו. בדיוק, זה סדרה עדיפויות כבר.
כן, וזה חינוך כלכלי שהוא כל כך חשוב.
נכון.
אני פעם אמרתי לבת שלי, תקבלי את כל מה שאת צריכה, לא כל מה שאת רוצה, אבל כל מה שאת צריכה תמיד יהיה לך. והטוב שלי, אני, היו לי תקופות שלא היה לי יותר מדי. נסענו לסיני. נסענו לסיני.
מה רבה לנסוע לסיני?
והיה מדהים. אני זוכרת את הנסיעה האחרונה שלנו לפני המלחמה, שנסענו לסיני, ואמרתם, תקשיבו, אנחנו עושים לארבעה ימים. זה התכנון. אבל אם לא נתפזר ולא נזמין יותר מדי שטויות, כי כאילו זה חשבון כזה שאת יודעת, הכל רשום, נשאר לנו עוד כסף, נשאר עוד. ואחרי ארבעה ימים, בדקתי את החשבון, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אתם כאלה מדהימים.
איזה מוטיבציה עשית להם?
לא, כאילו, תשתה את הקולה שלך, אבל מי צריך עכשיו שמונה קולה? לקח שלוש.
הרווחת הלילה.
תשאיר לנו עוד כסף, ונשארנו עוד שלושה ימים. ואני יודעת שזה ילווה אותם כל החיים. והטיולים האלה, הטיול קמפינג לעומת, אז בסדר, לא נסעתי איתם לסיישל. אוי אוי אוי. שיהיו גדולים,
הם אבל התחרותיות שם. הזאת, ההשוואות האלה, זה דבר שמאוד מאוד קשה, בעיקר לנשים, גם לגברים, אבל יותר אצל נשים, כי אנחנו רגילות להיות האחראיות על הילדים.
נכון.
שוב, אני לא מדברת על 100% מהאנשים, אבל אני כן מדברת על הרוב, עדיין.
תראה, אני יכולה פשוט לפרגן. אני בוחרת לפרגן, כי אם לפחות יש איזו אופציה שהם יעשו משהו,
אז הם נהנים.
שכבר ייהנו, ואני מבקשת שיקנו לי מתנה.
ואני לא פחות אימא שלהם, ואני לא פחות טובה, והם לא יעדיפו אותי פחות, כי הוא לוקח אותם יותר לחול. וזה משהו שנורא חשוב לי שנגיד כאן.
זה כל כך לא רחוק שנות אור. הילדים שלנו הרבה יותר חכמים מזה. וגם איפה הם השיגו אימא כמונו? אנחנו
לגמרי.
אימהות מדהימות.
כמוכן, כמו כל מי שמקשיבה לנו.
מה זה? יש רק אימא אחת.
לפעמים יש שתיים, תלוי באיזה מטפחות.
נכון, שכחתי.
לפעמים יש שתי אימהות.
נכון. אבל אין תחליף. אף אחד לא
אין תחליף
תחליף
לאף
לי.
אחת מאיתנו בסוף, ולא משנה מה שאני קונה להם, מציע להם. אז אם זה אפשרי, בואו נאפשר לילדים שלנו ליהנות ממה שיש,
נכון.
וכל אחד יעשה איתם דברים אחרים, זה בסדר.
ולכי תדעי, אולי אפשר גם להגיע למערכת יחסים כזו שיזמינו אותנו.
שנוסעים ביחד,
כן,
לגמרי.
גם
גם
כאלה
זה
אני
קורה.
מכירה.
יש, אני מכירה הרבה כאלה, בחופש הגדול האחרון היו הרבה זוגות כאלה.
כן,
אם נהיה מטעמים כלכליים שלא רוצים שתי חופשות, נוסעים לחופשה אחת ומתחלקים בזמן עם הילדים. מכירה זוגות שנסעו נגיד שבועיים שלושה לחופשות ארוכות, אחד בא לחצי מהזמן והתחלפו, והשני חזר לארץ. כן, יש המון.
אני מלא זמן רציתי לעשות חופשה בסיני עם הגרוש שלי ובת זוג שלו, ושנעשה זמני שהות בחופשה.
שאת יכולה להתאוורר גם, איזה גאוני.
אתה עם הילדים בימים א' וב', אני
גאוני.
אקח אותם שלישי רביעי, אני עושה מה שאני רוצה, אבל אנחנו עדיין כולנו באותו מקום, ניפגש בערב לארוחת ערב, אתה צריך לדאוג להם כל היום, אני אעשה את הצלילה שלי ואת הכיף שלי ואת...
אבל הנה, זאת יוזמה של נשים, אני לא מכירה הרבה גברים, אני מכירה גברים שיוזמים כאלה, אבל לנו כנשים יש לנו את היכולת הזאת ליזום ולראות שזה קורה. ואגב, הרבה מצבי קונפליקט, כשנכנסת זוגיות חדשה נגיד, של ההורה השני, הנשים הם אלה שהרבה פעמים מחברות בין הדבר הזה,
נכון.
יוצרות את הקשר עם הבת זוג החדשה.
נכון.
שוב, זה מצריך איזשהו ביטחון עצמי לעשות את זה, זה לא מובן מאליו,
נכון.
אבל כשזה קורה אנחנו יודעות לרתום גם את הצד השני, ולרתום את כל המשולש הזה, למשהו שהוא
זה,
כמו שאנחנו רוצות.
זה ממש מעניין, כי אני אגיד משהו שהוא קשה, כי זה שם עלינו המון אחריות. אנחנו יותר מגברים, אנחנו כל כך חזקות, ויש לנו כל כך הרבה כוח לעשות שינויים. ואני רואה את זה בהרבה תהליכים. התהליך יכול להיות מאוד תקוע, וברגע שהאישה לוקחת איזשהו כיוון שונה, היא סוחפת אחרי את הגבר.
לגמרי, אני רואה את זה.
אז זה אומנם שם עלינו המון אחריות, נכון? כי אנחנו יודעות שאוקיי, לפעמים זה תלוי בנו, אבל הרווח גם הוא שלנו, כי אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו מרוויחות, וזה מה שבאנו לעשות פה. לא באנו לסבול בעולם הזה, ולא באנו, לא באנו לסבול מהגירושים.
נכון, ואנחנו יכולות לרתום אותו למה שאנחנו רוצות, ואנחנו יכולים גם לתת כלים לילדים, גם אם הוא לא רואה את זה כמונו.
נכון.
אנחנו 50% ויותר,
נכון.
אנחנו משפיעות על הילדים, גם לבד. זאת אומרת, אפשר לעשות המון, לא צריך לחכות שהשני יתהפך וישתנה ויהפוך לבן אדם אחר.
נכון.
כשאני מדברת על ההורי השני, יכול להיות שהוא לא ישתנה.
אני לוקחת בחשבון שהוא לא ישתנה.
בדיוק,
אני,
וזאת המציאות שלנו.
נקודת ההתחלה שלי זה שהוא לא משתנה. גם יש לנו נטייה שאנחנו מתחילות קשר, זאת אומרת, אני אשנה אותו, הוא יהיה משהו אחר.
זאת
לא,
הטעות הכי גדולה.
הוא לא יהיה. זה הוא. עכשיו בוא נעבוד עם זה.
בדיוק.
ואנחנו... הרבה פעמים אני אומרת, את חכמה, את היית איתו עכשיו 15 שנה, את יודעת מה משפיע עליו.
נכון.
אל תהיי איש צודקת, תהיי חכמה.
תראי את המטרה שלך, כמו שאמרת.
תפעיל לי את זה, כדי שזה באמת תקבלי את מה שאת רוצה. אז יכול להיות שפה קצת תזיזי, או פה קצת... אבל בסופו של דבר, את מכירה אותו. את יכולה לעשות את השינוי, את יכולה לעזור לו להשתנות, אבל לא בכוח ולא במילים קשות. הרבה פעמים שאנחנו נבוא בטוב, אנחנו נגרור את הבן אדם השני לעשות את הטוב מולנו. טוב מביא טוב.
אנחנו צריכות ללמוד איך להגיד דברים הרבה פעמים. יש לנו
נכון.
הרבה נטייה להגיד את כל האמת,
או.
ולא תמיד זה עובד. להגיד כל מה שאני חושבת עליו עכשיו, ולקוות שהוא יסכים בסוף.
ממש.
עכשיו זה לא עובד.
ממש, רחוק שנת אור.
אז אנחנו צריכות להיות חכמות.
איך תעשי דבר כזה? כשמישהו בא ואומר לך את כל האמת עלייך, הרי זה סוגר אותך.
אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, ויכול להיות שאת מאוד צודקת. ברוב המקרים את צודקת. אבל את לא תשיגי את המטרה, ופה צריך לחשוב מה יותר חשוב לי, להשיג את המטרה או להיות צודקת.
נכון. וצריך לשים מטרה טובה. לשים מטרה שתרומם אותך.
וזה לגמרי אפשרי. נשים עושות מהפכים אחרי גירושים.
נכון.
ונורא כיף, לי נורא כיף לפגוש אותן אחרי תקופה, וכיף שהן חוזרות ומספרות לי, ואני באמת רואה מהפכים, אם זה בתחום של הקריירה, ואם זה בתחום האישי, שהן כבר בזוגיות. אתמול נפגשתי עם אישה שליוויתי לא מעט זמן, והיא גם סיפרה לי שהיא בזוגיות, והיא נראית טוב, והיא מאושרת, וכן, זה עושה לי נורא כיף לראות את הדברים האלה, כי אני יודעת שזה יקרה, אבל הם בנקודה שלנו, של הגישור או של תחילת הפרידה, הם לא רואים את זה.
נכון.
ובשביל זה הפרק הזה היה לי נורא חשוב, כדי להראות לנשים, לאן הן הולכות להגיע.
אוי, אתן הולכות להצליח.
ולהיות מאושרות.
אם אתן לא מאושרות כבר עכשיו. אבל כן, יש המון המון טוב שמחכה לכם.
לפעמים נורא מעצבן להגיד את זה בשלב הדור הקשה שהן נמצאות בו.
נכון.
אבל זאת המציאות באמת.
אבל זה משהו שחשוב להגיד. כי כשאתה נמצא בנקודה הנמוכה, ככל שאתה תשמע יותר ויותר מאנשים סביבך, שיהיה טוב, שהטוב הוא מעבר לפינה, שהטוב הוא כבר בתוכך, אתה תגיע לזה יותר מהר.
וככל שאת תראי יותר נשים שעשו את זה והצליחו, וזאת עוד סיבה להתחבר לקבוצות ולמפגשים, ולהכיר נשים שכבר נמצאות בשלב יותר מתקדם אחרי הפרידה, אז רואים שזה אפשרי.
זה נקרא סיפורי העצמה.
לגמרי.
וכן, ואפשר להתגרש בטוב. באמת, יש כל כך הרבה דוגמאות מאנשים, שבאמת אפשר להצליח. אז אולי בהתחלה זה קצת קשה. כן, זה קצת קשה, אין מה להגיד. אבל אנחנו מתעצבות מחדש, ומתעצמות, ובאמת מרוויחות.
גם כן. יש לנו יתרון שאנחנו מדברות. גם גברים מדברים, שבוע הבא יהיה לנו פרק על גברים, ואנחנו נשמע גם את זה, אבל נשים הרבה יותר מדברות. בתהליכי משבר, וזה אחד הדברים שהכי עוזרים דרך אגב להתמודד, ובאמת באמת להתגבר על המשבר הזה.
בא לי כל הזמן מתלונן על זה, אמר לי, כמה את מדברת? ואני אומרת לו, כן, מה אני אעשה? יש לה מה להגיד לי.
אני אישה.
ואני מקשיבה לה. ואז הוא אומר לי, אבל כמה היא מדברת? ואני אומרת לו, כן, אבל אני בסוף, אני רוצה להרים לה. יש לי תפקיד, אני החברה שלה, ואני רוצה לעשות לה טוב, ואני אקשיב לה למה שהיא אומרת. ובסוף אני אגיד לה, ואת יכולה, ואת מוצלחת, ואת אהובה, ואת חזקה.
אז תדברו ותשאלו, וזאת גם הזדמנות להזמין אתכם לקהילות הפייסבוק, גם בתל נמצאת בקהילת האימהות להתגרש עם ילדים, קהילת האימהות, וגם אני, ותתייעצו, אפשר שם לשאול שאלות בצורה שמית, בצורה אנונימית, תשאלו נשים שעשו את זה.
וגם אפשר לחלוק סיפורי הצלחה, זה גם חשוב. אני כל כך נהנית לראות את הפוסטים, לקרוא את הפוסטים האלה של היה לי קשה ועכשיו טוב לי, פחדתי נורא ותראו, הצלחתי.
בדיוק, תחפשו גם את הסיפורים האלה, כי כשאנחנו שומעים גירושים, הרבה פעמים אנחנו שומעים, רואים שחור.
נכון.
ואם תחפשי, תכתבי גירושים בגוגל, את תקבלי תמונות נוראיות, את לא תקבלי תמונות של אנשים שמחים. שמת לב לזה? לא קיים.
אני מעולם לא כתבתי גירושים
תכתבי
בגוגל.
תכתבי ותראי, אתרי תמונות, גוגל, הכל עצוב,
נכון,
הכל שחור.
באמת שנכון.
אנשים רבים.
נכון, ותמונות כזה של בית מופרד ו...
מחלקים את הילדים, בדיוק.
כן.
לא ראיתי תמונות של אנשים מאושרים, אבל כן חיפשתי, וכן יש כתבות מדי פעם על באמת גרושים שמאושרים, ילדים שמאושרים אחרי הגירושים, נשים מאושרות אחרי
אני
הגירושים.
אני אשמח להעלות את זה, אני צריכה כנראה להעלות את גוגל, את התמונות, כל פעם שאנחנו חוגגים יום הולדת לאחד מהילדים, אנחנו הולכים למסעדה ביחד.
פגשתי אתכם באחת המסעדות.
נכון.
באירוע כזה.
חגגנו, למי חגגנו? לאסה נראה לי.
נדמה לי.
כן, אסה אוהב סושי. אז כן, אנחנו נשארים משפחה. אנחנו לא מפסידים. אנחנו באמת מרוויחים. אני הרווחתי את עצמי. אני גיליתי בתל חדשה לגמרי. הייתי בתל כבויה.
איזה כיף לשמוע את זה, ואיזה כיף שמקשיבות לנו פה כל כך הרבה נשים כן. שנמצאות בשלב הזה, ואולי לא מאמינות שזה אפשרי.
אם הייתם יכולות רק לראות החיוך.
זאת הסיבה שבחרתי אותך. זוהר. תמיד שאני חושבת על, אמרתי, יום האישה, ישר עלית לי בה.
כן, כי באמת.
כי היא באמת כזאת.
אפשר אחרת. אפשר, ורק צריך להאמין.
אז בתל, תודה רבה שבאת.
באהבה גדולה, ותודה שהזמנת אותי.
באהבה, והיה לי חשוב מאוד להקליט את הפרק הזה לנשים, כי באמת שתינו רואות את הנשים במצבים הלא פשוטים האלה, ורצינו להגיד לכם שבאמת אפשר אחרת, ואני מקווה שהדוגמאות האלה והסיפורים האישיים, והסיפורים שסיפרנו לכם קצת מהעולם המקצועי שלנו, קצת ייתנו פה תקווה ואור, ואנחנו כאן בשבילכן.
לגמרי, לכל דבר.
זהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.